אנחנו עצרנו באמצע המשנה הקודנה, סגן רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מלמד אותנו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שידיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. אנחנו באמצע הבירור של עניין המלאכה, ועצרנו בדברי רב נתן בליקוטי הלכות. גדולה מלאכה שהזהיר הקדוש ברוך הוא עליו, על האדם לעשות מלאכה, כי המלאכה הוא דבר גדול ותיקון גדול מאוד, כי מברר הטוב ומשלים פעולת הבורא יתברך שמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בעולם מלא יצורים, ואפשר לומר שהיצורים כולם נבראו מושלמים. זאת אומרת, כשנבראו היצורים זו מין מערכת סגורה שיש בה את מה שהיא צריכה. הנמלה או כן הנמלים עובד כמערכת מתוכנתת על ידי הבורא, וכל הפעילות של הנמלה זה חלק מאיזו הטבה קוסמית שמתרחשת. מה שנמלה עושה, מה שחיידק עושה, מה שפיל עושה, זה חלק מאיזה מארג אקולוגי ענק שכולו סוג של הטבה. יש פה כולם מיטיבים משהו, כל הנבראים, כל כוכב, כל מלאך, כל יצור מיטיבים משהו בעצם הקיום שלהם. בעצם זה שהם אוכלים ושותים ופרים ורבים, יש פה איזו הטבה בעולם. והם מסודרים, הם מוכנים, הם מתוכנתים טוב. יש יצור אחד, זה אנחנו, האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא, וזה נזר הבריאה, כאילו כל הבריאה נבראה בשביל האדם, והאדם לא מוכן, לא מתוקן. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוא אמר לאדם, טוב, עכשיו אתה תמשיך לעשות מלאכה כדי להמשיך את הבריאה האלוקית, היצירה האלוקית. אומרת, האדם ממשיך את הפעולה האלוקית על ידי המלאכה שלו. אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו סטנדר, אבל הוא לא ברא לנו סטנדר. הוא רצה שיהיה לנו MP3, הוא לא ברא לנו MP3. הוא רצה שיהיה לנו כוס, הוא לא ברא לנו כוס. הוא אמר, אתם תבראו כוס, כביכול, אתם תמשיכו ליצור את כל מה שנדרש בשביל האדם. ולכן הוא משלים פעולת הבורא יתברך שמו. ולכן אנחנו מוזהרים לעסוק במלאכה בששת ימי המעשה, כדי להשלים ולמלות מעשה בראשית אשר עשה השם. ואומר רב צדוק בפרי צדיק במאמר קדושת השבת, מה שפעל השם יתברך בימי בראשית הם דוגמה לפעולת האדם כל ימי עולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא צריך תיקון אצל האדם. באמת באמת בפנימיות כל העולם כל הזמן עולה קומה על ידי האדם. וכשהאדם מתקן, הוא מעלה איתו את כל הבריאה. אבל זה לא שהנמלה עושה איזשהו תיקון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בעניין המילה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם חסר. יש לו עורלה. והוא אומר לאדם, בבקשה תתקן. אפילו את האדם עצמו אנחנו מתקנים. מאחר והאדם זה מי שמשפיע על כל הבריאה, לכן מילה עושים בישראל. זאת אומרת, יש כאן בתוכנו איזה תהליך פנימי של תיקון. כל אדם מתקן את עצמו לא רק בברית מילה. המידות שלנו לא משהו לפעמים, צריך לתקן אותם. הגוף שלנו צריך תיקון. המחשבות שלנו צריכות תיקון. הרצונות שלנו צריכים תיקון. זאת אומרת, האדם צריך לעבוד, צריך לעמול כדי לתקן את עצמו, לתקן את הסביבה שלו, לתקן את היקום כולו. מה פירוש תקן את היקום? אמרנו, יש בתיקון היקום שתי בחינות. אחת, זה מה שנדרש לאדם. שתיים, אכן הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם בזה שהוא מתקן להעלות את כל היקום לקומה יותר עליונה. אומר הפרי צדיק בפרשת מסעי, תדעו לכם, העבודה או התורח הם עצם התיקון. ואת בסוף יש כוס. אנחנו לא ייצרנו את הכוס, הקדוש ברוך הוא ייצר את הכוס, אבל אנחנו טרחנו כדי שתיווצר כוס. אנחנו נראה את זה במשנה הבאה, ואתם מעלה אני עליכם כאילו עשיתם. כאילו עשיתם. באמת, הקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו כאילו אנחנו המצאנו את ה-MP3. הקדוש ברוך הוא המציא. אנחנו יגענו ומצאנו MP3, הקדוש ברוך הוא ייצר. מה פרוש? אני ייצרתי, כן. אם לא הקדוש ברוך הוא לא היית מייצר שום דבר. זאת אומרת, באמת, מה אנחנו עושים? תורחים. יגעת. אנחנו צריכים להתייגע, אנחנו צריכים לתרוח. מה זה הקדוש ברוך הוא ממציא לנו? מה ההבדל בין לפני החטא לאחרי החטא? הרי גם לפני החטא וגם לפני החטא אנחנו אמורים לעבוד. לעובדה ולשומרה. לך לעבוד. הרמב"ן אומר, תסדר את הערוגות שם. לך לעבוד. אז טוב, אז אם צריך לעבוד, אז גם לפני החטא עובדים וגם אחרי החטא. אז מה ההבדל? לפני החטא התורח היה כיף. לפני החטא העבודה זה היה שעשוע. זה היה תחביב גמור. זאת אומרת, זה היה פשוט כיף לעבוד. אחרי החטא, בזעת הפך תאכל לחם, אנחנו לפעמים עלולים להרגיש בגלל הפרשנות שלנו שהעבודה, שהתורח, זה מטריד, זה עול, זה באמת היינו רוצים ללכת לשחות בים, אבל אין ברירה, צריך ללכת לעבוד. אנחנו כבר לא מרגישים במצב של אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, מה שדיברנו כבר. באמת, לאהוב את המלאכה זה לפני החטא. אנחנו צריכים להשתדל להגיע לדרגה הזאת גם היום. גם היום צריך לראות במלאכה איזה חסד עליון, איזה כיף נפלא, איזה חיות מדהימה. לא להרגיש בזה איזה סבל, כן? התרחה שיש בפרנסה, אומר רב נתן בהלכות ברכת השחר, נמשך מחטא אדם הראשון. תחושת התורח, זה מטריח אותי, זה בגלל החטא. ובחטא באמת במידה רבה מה שקרה זה שאנחנו מפרשים אחרת את העולם. הרי לא השתנה כלום, לפני החטא ואחרי החטא הם היו ערומים, נכון? ותפקחנה עיניהם, פתאום יש להם פרשנות חדשה למצב. זהו, זה מה שהחטא גרם. אנחנו מתחילים לפרש את העולם בצורה לא נכונה. וכתוצאה מהפרשנות הלא נכונה, אנחנו מרגישים דברים וחווים דברים. הדוגמה הכי פשוטה, אם תדמיינו מצב ש... נו, ניקח את המצב שיש היום ברחובות. המצב ברחובות היום זה שערבים רוצים לדקור יהודים, והיהודים לא רוצים שידקרו אותם ונלחמים בהם ו... זה המצב. אפשר להתייחס אל זה כאל אסון. ומה יהיה הסוף? ומי יודע? והכל אשמת ראש הממשלה, או אשמת שר הביטחון, או אשמת לא יודע מי, ומה יהיה הסוף? ועשת מרצדקו, ובכלל מדינה תחרב, חס ושלום. זה פרשנות אחת. ממה היא נובעת? ממידות רעות. מפחדנות, מדאגנות, מעצבנות, מכעס, מכנעה, פרשנות שנייה, ברוך השם, עומדים לפני בניין המקדש, לפני שהבניין זה, צריך התגברות של עם ישראל וברור אמיתי של מי אנחנו, ולהבין את הקשר הנכון שלנו עם הערבים, וזה בדיוק הבירור שמתרחש עכשיו, הכל טוב ויפה, זה פרשנות אחרת. היהודים נהרגים, זה באמת מצער מאוד, זה חלק מתהליך, גם יהודים נהרגים מזקנה ומתאונות דרכים וממחלות. ואנחנו לא אומרים שהכל עבוד בגלל זה, נכון? זה להפך. אנחנו אומרים, יש פה איזה רצון אלוקי, וזה חלק מתהליך. אנחנו מפרשים. החטא גורם לנו לפרש דברים לרעה, לפרש דברים בצורה שמאמללת אותנו. אחד הפרשנויות זה, אני הולך לעבוד, וואי, זה מסכן אני. למה אני לא יכול לשבת בשמש, באי כזה, עם מגוזי קוקוס, כל היום לצוג לוויתנים? כאילו, מה? זה פרשנות. כאילו, זה באמת הכיף. מה פתאום? הכיף זה לחיות, לא להתבטל. יושב בטל כי ישן דמי. לישון כל החיים? בשביל זה נולדנו? נולדנו כדי לעבוד. אדם לעמל יולד. לעבוד זה כיף לא נורמלי. לטרוח במלאכה, מדהים. אבל זה טורח, זה מצייר אותי. זה החטא. את החטא גורם לנו להרגיש שזה לא, לא טוב לנו לעבוד. אני רוצה לנוח. באמת רוצה לנוח? לא. אבל אני מפרש לא נכון את המציאות. אני מרגיש שזה קשה לי. אז לך לעבוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות במצב שהעמל מהווה אתגר. מה הכוונה? אחד הדברים שגורמים לנו לתורח במלאכה ולתחושה של הסבל, זה המחשבה שהתוצאה תלויה בנו. זה מה שמפריע לנו במלאכה. זאת אומרת, הטילו עליי מלאכה מסוימת. נגיד, הטילו עליי משמיים לתת לכם עכשיו שיעור. זה מלאכה קשה. עכשיו אני צריך לתת לכם שיעור, זה מלאכה קשה. אם אני חושב שהתוצאה, הווה אומר שאתם בעזרת השם תיבנו ותהיו אנשים טובים ויהודים טובים ויראי שמיים ואוהבי תורה והמידות שלכם ייבנו, אם זה תלוי בי לתת לכם שיעור, זה תורח. אתה מתסכל, אולי כן, אולי לא, אולי לא עשיתי טוב, זה הופך להיות תורך, לא רוצה ללמד. אבל אם זה לא תלוי בי, אני עושה השתדלות מקסימלית להכין את השיעור, להעביר את השיעור, באופן שהשם חנן אותי, התוצאה לא בידי בכלל, היא בידי השמיים. אם זה יקרה לכם, לא יקרה לכם, יעזור לכם, לא יעזור לכם, מי עושה את זה? ריבונו של עולם, לא אני. אם זה מה שאני מרגיש, כיף לי ללמד. אני מלמד, הקדוש ברוך הוא זה שעושה את התוצאות. כיף ללמד. אבל אם הכל תלוי בי, ממש מתסכל, לא יודע מה אני אעשה עם זה. אולי זה לא יצליח, אולי זה, עוד יאשימו אותי אחרי זה. עצור, אדוני, זה לא תלוי בך. אתה צריך להתייגע, ואז הקדוש ברוך הוא ממציא לך. יש אמונה. כן? יגעת ומצאת תאמין. כל עניין ההשתדלות, אומר בעל באר מים חיים, בפרשת ושלח, אינו רק על דרך הזריעה באדמה. האדם לא יכול להגיד, אשב בבית, לא אחרוש, לא עזרה, והתבועה תגדל. הוא צריך לעשות השתדלות מה? לחרוש ולזרוע. אבל אחרי הזריעה לא יועיל לו כלום אם הוא יושב כל היום ויסתכל על הזרעים שהוא זרע. נו, מה קורה? מה? די, זרעת, מכאן הכל בידי שמיים והכל לטובה. התוצאה היא בידי שמיים, אומר בעל באר מים חיים, בכל מלאכה שאנחנו עושים. כמו הזריעה, בזיעת אפיך תאכל לחם, משם זה מתחיל. כמו שאתה זורע. כמו אחד שהוא זרע, הוא כל היום הולך לבוא. פעם כשהיינו ממש ילדים קטנים ונחמדים, אז הייתה לנו ארוגה. גרנו אז בפתח תקווה, בקצה העיר. היה לנו גינה גדולה, ואני בתור ילד קטן בן 4, 5, 6, הייתה לי ארוגה נחמדה, שכל פעם שתלתי שם גזר וצנון, כל מיני דברים נחמדים. וזה תמיד היה מאוד מרתק. לוקחים מדבר שחור קטן, שמים בתוך האדמה, ואמור להיות מזה גזר. זה לא מעניין, זה מרתק, נכון? אז הייתי בא כל יום לבדוק מה קורה עם הדבר השחור הקטן. אז אמא שלי אמרה לי, תשמע, זה תשאיר את זה. אם תוציא את זה, אז לא... טוב, הייתי מסתכל, לראות, ואז יום אחד ראיתי ירוק כזה יוצא מהאדמה. וואו, זה מותק, רוציתי לראות את הגזר הקטן. אז הייתי אוכל את הגזרים בגודל כזה. ולא, זאת אומרת, אומר בעל בר מים חיים, אדם לא יושב שם כל הזמן מסתכל לראות מה קורה, זה תינוקות. שם, תהלך הביתה, תלמד תורה, תחזור אחרי זה, יהיה לך חיטה, מה... כל מלאכה שאדם עושה, אנחנו עושים, מחויבים לעשות איזו השתדלות. אבל הגמר הוא ברצון הבורא. אם נבין את זה, לא יהיה לנו תורך מלאכה. בשום דבר. זה לא משנה אם תהיה מוסכניק או ראש ממשלה. יהיה לך כיף לעבוד. לעומת זאת, המתח שנוצר מהתחושה שהכל עליי, זה מתח שקשה לנו לסבול אותו, זה זעת הפך תאכל לחם. זה מקשה עלינו את החיים, זה גורם לנו להיות במצב שאנחנו בחרדה. זה גדול עלינו, כי זה באמת גדול עלינו. כשאדם מציב לעצמו אתגר סביר, הוא מתמלא אושר. אם זה אתגר שאני יכול לעמוד בו, אני מאושר. אז אם אומרים לי, האתגר שלך זה לקחת הספר וסדר במקום. יכול להיות שזה לא אתגר גדול, זה משעמם אותי. זה לא אתגר. יש אנשים שאולי זה אתגר להם לסדר ספרים. ואז הם מאושרים עם סדר ספרים, ולא לרשום בפנים, וזה מצוין להם. יש אנשים שזה משעמם אותם, זה לא אתגר בשבילם. להם אולי אתגר זה לכתוב ספרים. כותבים את הספר. אבל גם לזה וגם לזה זה צריך להיות אתגר, אבל לא אתגר גדול מדי. מה זה אתגר גדול מדי? נגיד אומרים למישהו תקפוץ גובה 8 מטר. מה, אני חייב? כן. לא, זה ממש מפחיד אותי, אני לא יכול לקפוץ 8 מטר. נכון. זה מפחיד האתגר הזה. ואז אני לא רוצה את העבודה הזאת. ואם אני חייב לעשות אותה, אז זה תורח, זה קשה, זה מפחיד, זה מתח, זה עצבנות, זה... כל עבודה שאני חושב שהגמר שלה תלוי בי, זה כבר מכניס אותי למתח, זה אתגר גדול מדי. התוצאות בידי שמיים. העבודה בידי אדם. ולכן, אם אנחנו רוצים קצת לחזור לגן עדן, קצת להרגיש את הכיף שבעבודה, לדעת שאנחנו חייבים לעשות השתדלות מקסימלית. כן, לא לחשוב ש, אם התוצאה לא תלויה בי, אז אני אחפף. לא. אתה צריך לחשוב כאילו התוצאה תלויה בך, היא לא. אבל מבחינת המאמץ, תשקיע את המקסימום. להשקיע את המקסימום זה כיף. אתגר זה תמיד קצת יותר מהמקסימום. מה הכוונה? אתגר זה אומר, אני משקיע קצת יותר ממה שאני יכול. זה כיף לא, כי אני מרגיש שאני מתפתח. פחות מזה זה משעמם. אז כן, אני תמיד צריך להציב לעצמי אתגרים בעבודה. והתוצאה בידי שמיים. כל מה שנעשה בחיים זה ככה.
אני יכול לשאול אותו מספק, אני מספיק, אני מספיק,
טוב, אז כמה שיהיה פחות ספק, ככה תהיה יותר מאושר. בסדר? עכשיו, מה ההגדרה של השתדלות מקסימלית? זה בדרך כלל להשקיע את הכוחות והכישרונות והיכולות שלך באופן כזה שאתה לא עובר שום עבירה. נגיד את זה בצורה הזאת. זאת אומרת שהכל על פי ההלכה. אתה לא מרמה, לא גונב, לא משקר, לא פוגע באנשים, לא פוגע במידות שלך. בסדר. אתה משקיע. ישן מספיק כמו שצריך, אוכל מספיק כמו שצריך. עכשיו נצטרך לדון לפי ההלכה כמה שעות אתה משקיע בזה וכמה שעות אתה נניח משקיע בעבודה. סליחה, בלימוד תורה. ואת כמה שעות בעבודה, כמה בלימוד. אז עוד מעט נראה שהרמב"ם אומר שאדם צריך לעבוד כך וכך שעות וללמוד תורה כך וכך שעות. עוד מעט נגיע לזה. בסדר? יש לזה הגדרות הלכתיות. אז אם אני עובד לפי ההלכה, הכל בסדר. נשים יש להם משהו אחר, בעצב תלדי בנים. זאת אומרת, יש אתגר גברי ואתגר נשי במשפחה. האתגר הגברי זה ההתערבות, נגיד, בעולם, והאתגר הנשי זה ההתערבות במשפחה. זה העבודה המשפחתית. ואם האישה מתקנת את החטא, זאת אומרת, לא מרגישה את הפרשנות הלא נכונה על המשפחה, אז כיף לה לגדל ילדים, כיף לה לבנות משפחה. זאת המשימה מספר אחת של כל אישה, זה לבנות את בית ישראל. יש אפשרות למשימה מספר 2 בגיל 50, 60, לא יודע, שכל הילדים התחתנו, גם זה לא לכתחילה. למה זה לא לכתחילה? כי גם אחרי שכל הילדים התחתנו, יש תפקיד לסבתא, זה להגבש ולאחד את המשפחה. משפחה שאין לה סבתא כזאת, היא לא מאוחדת. צריך לדעת את זה. אנחנו קוראים בני אפרים או בני רחל, או יש, אנחנו נכדים, עם של נכדים. למה אנחנו נכדים? למה נקראים אפרים? כי יש לנו סבתא, רחל. הסבתא מאחדת את הבית. ולכן האידאל של האישה זה בניין הבית, קודם כל המצומצם, אחרי זה הבית הרחב עם כל הדודים והדודות וכולם, והנכדים והנכדות והנינים והנינות, זה התפקיד של האישה. זה ההטבה שלה בעולם. יש נשים שהן בגיל מסוים מחליטות לקבל על עצמם תפקידים גברים, ואז בזה אתה פחה תוכל לכם אותו דבר. לא, לא הבנתי, יש מה? על מה? לא יודע, אמרנו שזה צריך להיות לפי ההלכה. להשתדל, אתה הולך להתפרנס. זה לפי ההלכה.
אבל הזכיר גם אכילה ושינה.
מה?
הזכיר גם שהוא ישן ואוכל כמו שצריך.
בוודאי. אוכל, ישן, לומד, הכל.
כאילו, אני אומר, קטינים נגיד בצבא, כשצריך אותם, כאילו...
טוב, יש מצבים מאוד מיוחדים של מלחמה. במלחמה אנחנו מוסרים את הנפש, מתים, לא אוכלים, לא ישנים, לא לומדים תורה. אבל כשלא נלחמים, אתה באתי, מה זה הבטלנות הזאת? תשבו תלמדו תורה. כמו כל מקצוע. אומר הרמב״ם, כמה אנחנו צריכים לעבוד? כל יום? 3 שעות. ב9 שעות ללמוד תורה. פשוט. כאילו... כל החיים של האזרח הישראלי המצוי, רוב היום שלו הוא לומד תורה, אבל הוא גם צריך לעבוד, לך תעבוד. היום קצת תופכים את היוצרות, עובדים רוב היום, לומדים קצת, יש כאלה שלא לומדים בכלל, לא לכתחילה. צריך להבין שהתוצאות לא תלויות בנו. צריך לעבוד ולהשקיע, עכשיו כל אחד לפי עניינו.
אין מקום לעבודה עם המיז מתוך מסירות נפש, מתוך...
אני לא אמרתי שתלוי בדרגה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מציל נפשות, אז אתה מוסר את הנפש, אתה לא אוכל, לא שותה, לא ישן, רק מנתח 15 שעות רצופות. יכול להיות. אז אני לא אגיד לך, טוב, אז לך תלמד עכשיו 9 שעות, ותישן 8 שעות, ותאכל 3 שעות. לא. אני מציל חיים עכשיו. זה כמו מלחמה. אז יש דברים כאלה. אבל באופן רגיל, במצב הסביר הנורמלי, המציאות הנורמלית היא חלוקה אחרת של הזמנים שלנו. טוב, אז נצטרך לדון לפי הפוסקים, בסוף להגיע למסקנה כמה עובדים, כמה לומדים, ויכול להיות שזה גם תלוי בכל אחד. למה? כי דרגת ההשתדלות היא תלויה בדרגת האמונה שלנו. אז יכול להיות שאדם, ככל שהאמונה שלו יותר גדולה, הוא יצטרך לעבוד פחות. עד כדי כך שיש משה רבינו, שאם הוא צריך משהו, הוא בכלל לא צריך ללכת לעבוד. הוא אומר, אלוקים, חסר פה קצת דגים ובשר. אז הוא אומר, דגים ובשר. הוא לא הלך לעבוד. נכון, משה רבינו. דרגה מיוחדת. ולא רק הוא, יש אנשים בזמן התנאים, אתם רואים דברים אפשר להבין אותם בכלל. תנאים רוצים כסף, ויקעה, התמלי דינר לזהר. מה, לך תעבוד? זה כסף, יש כסף. רבי חנין, הבן חכינאי, בא הביתה, אשתו מתרגשת, מתה. הוא לא הלך לרופא והשקיע מיליון שקל וזה כדי שיתפלו בה. אבל בנו של עולם, אשתי, מסכנה, לא יפה. כמה לתחיל. בלי בית חולים. הוא לא עבד אפילו, לא למד רפואה שנייה. נכון. חביבים עליך איסורים? לא אין ולא סחרן, טוב, קום. בוא אלא, תלמד 17 שנה רפואה, תקים אנשים. הוא חולה, מה? אז תלוי בדרגה. מי שבדרגה גבוהה של קשר לקדוש ברוך הוא, צריך לעבוד פחות. אבל מי שהוא פחות בדרגה של אמונה, כנראה שהוא צריך לעבוד יותר שעות. אמרנו, זה תלוי בדרגה שלנו. בדרגה של כל אחד. אה, מה יהיה? נגיד לפי הרמב"ם מה האידאל? כנראה שהוא זה האידאל. שכולם יעבדו שלוש שנים. מחלוקת רשבי, רבי ישמעאל. במציאות שלנו, עד שיבוא המשיח, אנחנו צריכים לעבוד. אחרי שנתקן את חטא אדם הראשון, אז אנחנו נעבוד בשביל הכיף, מה שנקרא. ועמדו זרים וראו צונכם. כן, אבל גם אנחנו נעבוד רק בצורה אחרת. כמו בגן עדן. נסדר את הערוגות הרוחניות של העולם. אז יהיה סוג אחר של עבודה. אבל כרגע אנחנו צריכים לעמול ממש. אומרת הגמרא בנדרים שרבי יהודה אומר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. מה זה מכבדת את בעליה? מה זה לכבד את הבעלים שלה? מה זה כבוד? מה? זאת אומרת, הכבוד זה הערך העצמי, נכון? זאת אומרת, אם המלאכה מכבדת אותנו, מה זה אומר? מה המלאכה עושה? מגלה את העצמיות שלנו, את הערך שלנו. מה זה אומר? שכל אחד צריך לבחור מלאכה לפי ערכו, לפי עצמיותו. לא לבחור מלאכה לפי הכסף שמרוויחים שם, ולפי הכבוד שמקבלים. אם הכוחות והכישרונות שלי הם להיות נגר טוב, ולהטיב לעם ישראל בבניית סטנדרים או בבניית שולחנות או ארונות, זאת ההטבה שלי, ולא לנסות להיות מורה או ראש ממשלה או שר ביטחון. כל אחד לפי דרגתו צריך לגלות דרך המלאכה את עצמיותו, את ערכו, והמלאכה מכבדת את בעליה. אם אתה עושה את המלאכה שמתאימה לך, הערך שלך מתגלה. אתה מגלה את הנשמה דרך העצמיות שלך, בזה שאתה מיטיב בעולם לאשתך, לילדים ובנגריה. או בתור ראש ממשלה, אם זה התפקיד שלך. בסדר? אנחנו נראה את זה במשנה הבאה קצת, מה זה התפקיד הזה. אם כן, כשאנחנו הולכים לעבוד, אנחנו במידה רבה מתקנים, ככה אומר הבן איש חי בנדרים שם, אנחנו מבררים ניצוצות הקדושה שיש בעולם כשאנחנו עובדים. אתה עכשיו עובד, קורה משהו שמתגלה דרך העמל שלך, ניצוץ של חיים אלוקיים שאמור, שמפוזר פה בעולם. ועל הדרך יש לך גם קניינים, כמו שראינו ברב צדוק. רואים? דיברנו בקידושים. זאת אומרת, אנחנו קונים קניינים שהם קשורים לנשמתנו. אז אני עובד, ועל ידי זה אני גם קונה קניינים, ועל ידי זה אני מתקן את המציאות כולה. עמל שאנחנו עמלים מאפשר לנו לבנות את הכלים לגילוי האור האלוקי בעולם. מה יש? לא, אמרתי שהעבודה של האדם זה בהטבה שלו בכל המעגלים, גם במעגל החיצוני, במקצוע. והמקצוע של האישה זה להיות אימא וסבתא ואישה. היא צריכה לאכול, לפי ההלכה, לאכול מספיק, לישון מספיק, ללמוד מספיק. כמו איש. אין הבדל. לפי ההלכה. ההשתדלות שלה זה לפי ההלכה. בהשתדלות? לא, שניהם משתדלים. ושניהם צריכים לדעת שהתוצאה היא בידי שמיים. אישה לא צריכה לחשוב שהכל תלוי בה, אחרת היא נכנסת למתח נוראי והיא שונאת את הבית, היא שונאת את בעלה ואת הילדים ואת הספונג'ה. לא, לא בידי. כמובן שהבעל צריך לעשות ספונג'ה גם, כי אמרנו, הבעל גם מטיב בכל המעגלים, גם בבית. אבל האישה שהיא מחזיקה את הבית, שהיא מחזיקה את הילדים, את הנכדים, את כל זה, זה באמת השתדלות שהיא עושה בכל התחומים, היא הופעה לחמניות. זה חלק מההשתדלות שלה. אבל היא לא תעשה את זה בארבע לפנות בוקר, שתלך לישון. לא, היא מוסרת את הנפש, שיהיה לחמניות לנכדים אחר. מה פתאום? תשני, את צריכה לישון. זה נגד ההלכה מה שאת עושה. אומר המהר"ל, צריך להבין שאדם עיקר המעלה כאשר אוהב את המלאכה, לא רק בוחר מלאכה או עובד. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אמרנו, מה זה הנאה? שורש ההנאה זה החיים עצמם. זה עצם זה שאדם חי, זה הכיף הכי גדול. להיות חי זה להיות קשור למקור החיים. זה התענוג הכי גדול שלנו. כשאין לנו חיים, אז אני מחפש תחליפים בצורת גירויים וכל מיני אקשנים וגירויים של תאוות וכו'. אבל מי שנהנה מיגיע כפיו, במובן הזה שהוא חי מיגיע כפיו, הוא מרגיש את החיים, זה ממש לפני חטא אדם הראשון. יותר מירא שמיים. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים, אנחנו צריכים להנות, להשתדל לפחות. להפוך את העבודה לתחביב ולאהוב את זה. ולדעת שהעמל של כל אדם מישראל כלול משני תחומים. אדם לעמל יולד, אנחנו צריכים לדעת שהעמל זה לא רק העמל של וזה תפך תאכל לחם, אלא זה עמל תורה. לכן צריך את היחס הנכון. קודם כל בעם ישראל כולו יש שבט שלם מעם ישראל שהתפקיד שלו זה עמל תורה, העברת תורה, והמקצוע שלו זה ללמד תורה. כשיבוא המשיח כנראה יפטרו את כל הרבנים, רק מי שמשבט לוי נשאר, כל השאר הביתה לכו להיות נגרים. לא, אני סתם צוחק. גם אז היו כל מיני רבנים או נביאים שהם, אבל רוב הנביאים היו באמת כהנים. אבל גם לאחרים, אם מישהו נדבר הוא חומר הרמב"ם, לא משבט לוי, טוב, קבלים אותו. אבל באמת אנחנו צריכים להבין שעמל תורה זה חלק מתיקון העולם. זאת אומרת, כמו לייצר כוס זה חלק מתיקון העולם, גם כשאנחנו, ולא גם, אלא בעיקר כשאנחנו עמלים בתורה, אנחנו ממש מתקנים את העולם. אנחנו מאפשרים לסדר האלוקי להתגלות. ולכן צריך להתחנך לאהבת המלאכה ולא אהבת הכסף. כשאנחנו בבית הספר, מחנכים אותנו במרכאות לאהוב כסף. איך עושים את זה? אומרים לנו, אם תלמד טוב, תקבל ציון טוב. זאת אומרת, הלימוד לא חשוב, אלא מה שחשוב זה התוצאה. אם תעבוד, תרוויח כסף. מה שחשוב זה לא העבודה, זה התוצאה. לא נכון. מה שחשוב זה העבודה. ומתוך כך, הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את העולם דרכנו. שותף לקדוש ברוך הוא במעשה וראשית. אנחנו
אבל אם בתורה שיש שבת שעמד בתורה, האם גם לעומת זאת בצד השני גם מתעלה גם הגשמי?
מתעלה?
כן, התיקון הגשמי והתיקון
שניהם, כן.
אבל אם נתעלה אחד בשני, שכזה מתעלה,
כן. כל עם ישראל, ואז כולם אוהבים יותר את המלאכה. אז זה דבר פשוט, שהפעולות הגשמיות כולן הן לתיקון העולם, אומר הרב באורות התחייה. וזאת היא אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, והיא ניתנה בברית כמו שהתורה ניתנה בברית, כמו שראינו כבר. ולכן באמת צריך לדעת שאהבת המלאכה היא חלק מתיקון העולם. אז אנחנו לא הולכים לעבוד בדיעבד, כאילו באמת לעבוד זה לפושטים, אם אני צריך לעבוד זה כנראה לא טוב. דרך אגב, זה השקפה נוצרית מימי הביניים. בימי הביניים היה מקובל שאנשים החשובים באמת זה אנשים שלא עובדים, שהם קיבלו ירושה מיליארד שקל והם לא עובדים ויש להם משרתים, ואם מישהו עובד אז הוא דרגה נחותה. זה עוד מתחיל מאפלטון. כאילו, הרמה הכי גבוהה זה אנשים שלא עובדים. הם לא, הם פילוסופים, הם מורמים מעם. יש רמה של אנשים עובדים, סוחרים. יש רמה של עבדים. הם הכי, הם עושים את העבודה השחורה. עם ישראל אומר, עם ישראל אומר, באמת, לעבוד זה לא בושה. לעבוד זה כיף, זה לחיות. זה לגלות את הייעוד שלנו. ולכן כל מי שמשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. הרמב״ם מוכר בהלכות תלמוד תורה, ונכון שהכסף משנה רכים אומרים זה לא שאסור ללמוד, צריך ללמוד בטח, זה חשוב ללמוד ומותר להתפרנס מן הציבור כדי ללמוד, אפילו כמו שבט לוי, בסדר? ועדיין מה שהרם אומר, רבותיי, תדעו לכם, לעבוד זה חלק מהבניין הבריא הנורמלי של כל יהודי. כל יהודי 9 שעות לומד תורה, 3 שעות עובד. זאת אומרת, כל הארץ ישיבות ישיבות, כוללים כוללים, אבל בכוללים לא מקבלים כסף. מה עושים בכולל? לומדים תורה. איך מתפרנסים? עובדים כל יום 3 שעות ומתפרנסים. פשוט מעלה גדולה למישהו מתפרנס ממעשה ידיו. יגיע כפיך, זה הרמב"ם הלכה י"א, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לה. אז אמרנו שיש חשיבות בעבודה. לכן השאלה שנשאלה פה קודם, אם האידאל הוא שאני אשב בבית ולא אעשה כלום ואני אשלח את הפועלים התאילנדים לעבוד, אם זה האידאל? לא. האידאל עד כדי כך, ראינו את זה בשיעור שעבר, נכון? שאם מישהו יש לו ירושה, עשיר כקורח, אין לו מה יעשה. מה אומרת, אומרים חדל? שילך לחפש איזה חירבה ויתקן אותה. תחפש, מה אפשר לעבוד? לך תעבוד, מה אתה מתבטל? לעבוד. אז אנחנו רוצים לעבוד. אם לצורך העבודה אתה צריך עזרה, גם הם עובדים, אתה מעסיק פועלים, זה גם טוב. יכול להיות שבסוף העבודה שלך תהיה לשבת במשרד ולנהל את המשלוחים. זה העבודה שלך, אם זה משמתים לך לכישורים שלך, זה לא אומר שאתה צריך לעבוד עם טוריה. כל אחד לפי כישוריו, כוחותיו, הוא עובד. אז צריך לעבוד. אז לעבוד זה דבר חשוב, ואומר הרמב״ם על המשנה באבות, למדנו את זה כבר בפרק א', שמי שלא עובד אז הוא מבקש לעצמו שררה ורבנות. לא רוצה לעבוד, אני הולך להיות בוס, ראש ממשלה, לא יודע, משהו אחר. למה שאני אעבוד? שעבדו הפושטים, אני רוצה שררה, אני אגיד לאחרים לעבוד ואני לא אעבוד. כן? אומר הרמב״ם, זה מידות רעות, כן? ואז זה גורם לכל הניסיונות והרעות. אז לכן אנחנו ממש לא צריכים לכתחילה לרצות להתחמק מעבודה או מכל דבר, אלא אדרבה, להתבונן על הכוחות שלנו, להתבונן על הכישרונות שלנו, ולאור זה לראות איך אנחנו עושים טוב בעולם בעבודה מסוימת. ואז אנחנו מגיעים לשלב השני במשנה, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. מה הקשר למלאכה? אז לעמול עם הציבור, אומר המהר"ל, שכל מה שאנחנו עובדים, לא לעשות את זה מסיבות אגואיסטיות. למה אתה הולך לעבוד? אני צריך כסף. נכשלת במבחן. למה אתה הולך לעבוד? קצת כבוד לא יזיק. נכשלת במבחן. אתה לא הולך לעבוד מסיבות אגואיסטיות, לא בהייטק ולא כעורך דין ולא כרופא. אתה הולך לעבוד כדי לעמול עם הציבור, כדי לתרום לציבור. אומר המהר"ל, שכל כוונתו לשם שמיים, שעליו נאמר שהוא מתעסק בדבר כללי, ואז זה עסק הרבים. ואם כל כוונתו להתגדל ולהתפאר, אינו עושה לשם הציבור שהם הכלל, אלא עושה את זה כדי להטיב לעצמו. בטוח שהוא יסבול, האיש הזה. כל שירוויח כסף יקבל כבוד. הוא לא חי. אז הוא יקבל כסף וכבוד וכל הזמן ירגיש מת. ואז הוא כל הזמן ירצה לצאת לחופש לאלפים כדי להרגיש חי. זה לא יעזור. כאילו יש אנשים שעובדים כל השנה כדי לקחת המשפחה לחופש אחרי זה. למה? כי הם לא חיים. אין לנו שום דבר נגד חופש דרך אגב. זאת אומרת, אם מישהו צריך חופש זה מצוין. אבל איזה מקום החופש תופס בחיים של האדם? יש מדינות שחודש שלם המדינה בשביטה. כל התושבים יוצאים לחופש. וקונס. כולם נוסעים להרים. למה? הם חיים בשביל זה. כאילו עובדים, עובדים. מה לעשות? בשביל מה? כדי לחיות קצת חודש או חודשיים, תלוי במדינה. מה העניין? למה זה ככה? כי הם עובדים מסיבות אגואיסטיות. מי שעובד כדי להטיב, כיף לו לעבוד. הוא שמח לעבוד. אני לא אומר שאין עניין, חופש כדי שיהיה זמן לכל המשפחה ביחד קצת, או לזוג, לאיש ולאישה, יש יותר זמן לדבר קצת, לצאת לאיזה צימר מדי פעם, בסדר גמור. זה לא תכלית החיים. כן.
מי שבפשוט צריך כסף, מה
יעשה? שילך לעבוד, מה פירוש?
הוא לא יכול לעבוד בשביל להפך כסף.
לא, הוא התחייב בכתובה לפרנס את אשתו, מה הכוונה? שילך לנקות מדרגות, ירוויח כסף, אבל שלא חושב שזה מטרת חייו.
לא, אבל עכשיו עושה את העבודה.
מה לעשות? זה לכתחילה. אתה בעצמך מבין שלא. אז למה הוא לא הולך לעבוד במקצוע שהוא רוצה? למה הוא לא הולך לעבוד במקצוע שהוא יכול? למה הוא לא הולך לעבוד במקצוע שהוא איתו מיטיב בעולם? כי הוא עכשיו עוד לא עובד, הוא עכשיו לומד בישיבה, על הדרך הוא התחתן, יש שם כוח, ברוך השם. אז מה הוא יעשה? אשתו תמות מרעב, הוא צריך לפרנס אותה. טוב, הוא נקה מדרגות קצת, מרוויח קצת גרושים, נותן לאשתו שיהיה לה מה לאכול, ברוך השם. בסדר גמור. אבל בהמשך הוא יצטרך לעבוד בתחום שהוא מיטיב עמו בעולם. זה האידאה, לשם אנחנו חותרים. אלא אם כן תכלית חייו זה לנקות מדרגות, אולי, אני לא יודע. גם יכול.
בניגוד למדרגות לעבוד זה
אידיאליסטי? אם מישהו זה המקצוע שלו, בוודאי.
לא, כן,
האידאל שבזה זה שהוא מפרנס את אשתו. שהוא מפרנס את אשתו. חשוב מאוד. זה לכתחילה. כי הוא רוצה ללמוד תורה עכשיו. אבל האם זה המקצוע שלו? זה תלוי. אם הכוחות והכישרונות שלו זה, ספונג'ה, זה, זה, רצפה, זה בסדר גמור. אם לא, אז שיחליף מקצוע.
אבל גם כשאתה
יוצא
מהישיבה, כל החיים הרמב"ם אומר שצריך 9-3 ללמוד ושלוש לעבוד.
נכון.
אז ברור
שהשיטור
הכספי הוא...
נגיד
שהוא רוצה להיות...
אמרנו שזה באמת תלוי בדרגת האמונה שלנו. לכן אם מישהו יעבוד יותר שעות כי אמונתו יותר קטנה, זה מה שנדרש ממנו. יכול להיות שהוא צריך לעבוד 5 שעות או 6 שעות.
הוא צריך ללכת, אם כן ההגיונית הוא רואה שהוא צריך לעבוד במה שהוא סיים בדיוק. אבל הוא לא
מעמיד בעבודה
הזאת, הוא
מעמיד
שהוא
צריך
להיות נגע.
שלא תהיה, נגע.
ככה?
כן, ככה. השאלה אם יש לי את הכוחות והכישרונות, אם אין לו, אז שלא ילך.
לא, יש לו את הכישרונות, אבל הוא יודע שאישו אומר, סתם. אבל באמת, אם הוא עושה משהו דבר, הוא אומר, שמע, אתה צריך, שמעת מפלגת את החודש, נגע, נוגח שקל ושאר. אז ברור ששיקול כספי הוא שיקול רציני.
טוב, אז זה בהחלט התלבטות. העיקרון הוא, לך תהיה נגע. ואם זה המקצוע שמתאים לך, אתה תקבל את הכסף שמתאים לך. בדיוק. יהיה לך. יהיה לך הכל. הבת שלי סיפרה לי שהיא ראתה תוכנית על משפחה בצפת עם 19 ילדים. חיים בארבעה חדרים. אחד מהם זה חדר להורים, אחד זה סלון. בסדר? האישה בת 47 או 8. 19 ילדים. אתם מבינים את זה? הם מה זה מאושרים? איך הבת שלי תיארה? שמחה, שלווה, הכל בשקט, הכל מתוקתק. הילדה בת השש הולכת לכל הילדים עם נייר ואומר שאומרת, איזה סנדוויץ' אתה רוצה לבוקר? מה המילוי שאתה רוצה? מה המילוי שאתה רוצה? רושמת את הכל, תולה את זה על המקרר. הילד בן השמונה בא, לוקח את זה, מתחיל לחתוך סנדוויץ'ים לפי התוכנית. הכל הופיע מצוין, משפחה מאושרת, אוכלים, שמחים, שותים, נשנים, הכל בסדר. אז שואלים אותם אם הם יוצאים לחופש. לא. לא, אתם רוצים לצאת לחופש. אתם נוסעים לצריך אוטובוס, לקנות אוטובוס. אין להם מכונית. והם מאושרים וטוב להם, וכולם ילדים טובים, מידות טובות, נחמדים. מה הבעיה? אם האישה הייתה מחליטה שהיא רוצה ארמון פאר ושמונה מכוניות לכל שני ילדים, טוב, ודאי שהיה שם מתח ועצבנו, זה לא משנה אם יש 19 ילדים או שניים. הכל תלוי בנו, ואני חושב שהיה לנו איזה שיעור על המותרות, נכון? מה ההגדרה של מותרות? לא? עוד לא?
היה.
היה. וצריך לראות, אם אנחנו מאמיסים, דיברנו על הרכוש, נכון? מאמיסים על עצמנו דבר שהנשמה לא מופיעה דרכו, זה גורם לנו איסורים, זה לא טוב לנו. אנחנו צריכים שמה שיש לנו יאפשר לנו להיטיב עם זה. אז כל משפחה לפי עניינה, אני לא אומר שכולם צריכים לחיות בארבעה חדרים, או לא, ולא כל אחד יש לו 19, יש כאלה שאין להם 19 ילדים, יש להם רק שניים. בסדר? כל אחד עם מה שהוא, וכל אחד צריך למצוא את פרנסתו המתאימה לו. אם אתה מוזיקאי, תהיה מוזיקאי. לא, אני לא מוזיקאי, אני נגר. תפתיע, נגר. נגר, תתחיל להיות נגר, וזאת השם. השם ירחיב גבולך ותרוויח מה שאתה צריך כדי להתפרנס. היה לי תלמיד במכון מאיר שהוא חשב שהוא צריך להיות מוזיקאי. אבל באמת היה לו כישרון מדהים בנגרות. נגר מדהים. עושה עבודות, ראיתם את הקופסת התרוק שלי? עבודות מדהימות. הוא מתפרנס בכבוד. ועם השנים לא הייתה לו ברירה, והוא הרחיב את זה, ויש לו נגריה גדולה. והוא עובד, הוא עובד כנגר, אבל יש לו פועלים גם שעוזרים לו. גם טוב. כשהוא התחיל לעבוד, הוא לא הרוויח טוב. לא, לא. התחיל לעבוד. ואת לא להתכחש לייעוד שלנו, לא להתכחש לעצמיות שלנו. לעמול עם הציבור לטובת הציבור, לשם שמיים. כן? הכסף הוא תוצאה, הוא לא מטרה. תוצאה שנובעת מהעבודה זה שמרוויחים כסף. זה הקדוש ברוך הוא מארגן. ועל הדרך אתה גם מקבל את עצמיותך, את ערכך, זה נקרא כבוד. לא שאתה רוצה שיכבדו אותך. באופן טבעי, אם אתה עושה את מה שמתאים לך, אתה מכובד. יש איזה יהודי צדיק אחד שעובד באינסטלציה, אינסטלטור בלעז. שרברב. איש מדהים. צדיק אמיתי. פשוט לא יאומן. איש תורה. ועובד באינסטלציה. זה נשמע כעובד בביוב, לא? זה לא עובד באינסטלציה. מנקה, פותח, מתקין ברזים. יש לו מלא זמן ללמוד. והוא מתפרנס בשפע. והוא צדיק אמור. אין שום בעיה. יש לו כישרון מדהים בלתקן ברזים ולפתוח סתימות. והוא נהנה מזה. הוא אוהב את זה. טוב לו עם זה. לך על זה. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. זאת אומרת, אתם תהיו עם המלים עם הציבור לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם. מה פה זכות אבותם? מה אבות עושים פה? לעמול עם הציבור זה אומר ההבנה שהציבור זה כלל ישראל. מי האבות? עד היום כל מה שאנחנו עושים זה בזכות האבות. אנחנו אומה, כנסת ישראל, והעבודה שלנו היא תרומה לכנסת ישראל, וצדקתם עומדת לעד. מה שאנחנו עובדים היום ישפיע לנצח נצחים. לעבודה שלנו יש משמעות קוסמית, יקומית, ולא משנה מה אנחנו עובדים. יחד עם זה אמרנו, אנחנו משתדלים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים, והתוצאה בידי שמיים. אנחנו יגעים, אבל השם נותן לנו מציאה. היינו עלולים לחשוב שאם זה ככה, אז כאילו לא עשינו כלום, עבדנו, אבל מה עם התוצאה? התוצאה היא לא רשומה עלינו, רשומה על הקדוש ברוך הוא. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה, כאילו עשיתם. כאילו אתם עשיתם את זה. זאת אומרת, כאילו אתם ייצרתם את הכוס הזו. אתם לא ייצרתם אותה. אתם רק עבדתם קשה כדי שתהיה כוס. הקדוש ברוך הוא ייצר את הכוס. אבל זה רשום עליכם. זה נחשב כאילו אתם ייצרתם MP3 ובניתם בית מדרש וכתבתם ספרים ותפרתם נעליים. זה נחשב כאילו עשיתם את זה. זאת אומרת, מצד השכר, מה זה שכר? התוצאה נחשבת עליכם. אתם מבינים מה הולך פה? אתם מתייגעים. הקדוש ברוך הוא נותן לכם מתנה, ואז זה נחשב כאילו אתם עשיתם את הדבר הזה. למה זה חשוב? לא להחזיק מעצמנו. להפסיק להרגיש שאנחנו מנהלים את העולם. אתם לא, נבראים יקרים, אלוקים מנהל את העולם. ונפשי כאפר לכל תהיה, מידת השפלות. אחרי שאתה לא מחזיק מעצמך, אתה יכול להיות דוד המלך. עכשיו, והקדוש ברוך הוא מחשיב לדוד המלך, כאילו הוא באמת מלך ישראל, וכבש, ובנה, ועשה, הכל בסדר. מבחינת התוצאה, הוא מחשיב את זה עליו. למרות שזה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. מכאן למשנה הבאה. ממשיך רבן גמליאל ואומר, הבו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנעתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו. לא נספיק עכשיו ללמוד את כל המשנה, רק להבין את הקשר למשנה הקודמת. הרבה פעמים, בגלל שאנחנו עוסקים עם הציבור, אומר הברטנורה, מי ש... עובד בכל עניינו זה הציבור, אז לפעמים הוא נתקל עם ראשי הציבור, הוא נתקל עם השלטונות. זאת אומרת, באמת כל מי שעובד וכל מה שמעניין אותו זה להטיב לציבור, איפשהו הוא ייפגש עם הרשות, עם השלטון. אבו זהירים ברשות, אתה עובד עם הציבור, יש שם שלטונות מס הכנסה, יש שם משטרה, מערכת המשפט, פוליטיקאים, משרד החינוך, משרד הרווחה, לא יודע. בסדר? הבו זהירים ברשות. אז בעזרת השם, בשבוע הבא ננסה להבין קצת למה קוראים לזה רשות ועוד כמה דברים חשובים פה. טוב, טוב.